כן, חלק א', עמוד נון א'. אנחנו בפירוש של יגדל אלוהים חי, נכון? והגענו לפסקה המתחילה באחד ואין יחיד כייחודו. בסדר? מה המשמעות של אחד ואין יחיד כייחודו? הרמב״ם מסביר בהלכות יסודי התורה שהשם הוא אחד לא ככל האחדים, שכל האחדים שאנחנו מכירים זה אחדים המתחלקים, ואילו האחדות האלוהית אין בה חילוק. ולכן מושג האחדות של האלוה בעצם הוא מושג בלתי מובן לנו. כדרך שלמשל לא מובן מדוע משאירים את שקית התה בתוך התה, מה רוצים להרעיל אותי? טוב, על כל פנים, אחד ואין יחיד כייחודו, הרב מפרש באופן מעמיק, בואו נקרא. לא, תשאיר את זה פה בבקשה. תודה. אחד ואין יחיד כייחודו. האחד המצויר אצלנו הוא בהכרח איזה נושא המאחד בתוכו הרבה עניינים. כשאני חושב על אחד, למשל אפילו האחד המתמטי. כמה שווה האחד המתמטי? שני חצאים, נכון? חצי ועוד חצי, זה שווה אחד. גם שתיים לחלק לשתיים, זה יוצא אחד. כך שאפילו האחדות המתמטית התיאורטית, היא אחדות שמחולקת, היא עשויה מחלקים. זה האופן שבו אנחנו כבני אדם תופסים את האחדות. לכן אומר, האחד המצויר אצלנו הוא בהכרח איזה נושא המאחד בתוכו הרבה עניינים, חלקי גוף או סגולות נפשיות או מושגים רוחניים, שונים ומפורדים זה מזה מצד עצמם. אם כן, אין האחד המצויר שלנו אותו הנושא שיש לו יחס לשם אחד, שאנו ממליצים אותו כלפי מעלה. כלומר, המילה אחד איננה מתאימה, כלומר, האחד שאנחנו מציירים, אין לה שום יחס, שום קשר למילה אחד שאנחנו אומרים כלפי הקדוש ברוך הוא. בספר הכוזרי, מאמר שני, הוא אומר שהמילה אחד הנאמרת אל האלוהות היא על דרך השלילה. זה בא לשלול את הריבוי, אבל לא לקבוע את האחדות. בסדר? אם כן, אין האחד המצויר שלנו, אותו הנושא שיש לו יחס לשם אחד, שאנו ממליצים אותו, כמו משון מליצה, כלפי מעלה. אם את רוצה, יש ספר. האם הוא כותב יחס עם סין, אתה שואל? מדוע הוא כותב יחס עם סין? אתה שואל מדוע הוא כותב יחס עם סין, ולא עם סמך. כי זה ככה בתנך. כן, וכל ישראל התייחסו, כתוב בסין. מה אני אעשה? גם השם סוטה, איש איש כי תיסטה אשתו, כתוב בסין, לא בסמך. גם המילה חרס בתנך בדרך כלל מופיע בסין ולא בסמך. ולכן הרב, בהחלט, נאמן לתנך, כותב יחס עם סין. זה הכל. אמנם, בתואר יחיד, כבר אנחנו רוצים לומר השלילה של כל מה שיש בו משום ריבויים. כלומר, המילה יחיד היא לעומת הריבוי. אחד ולא יותר. זה תפיסה אחרת מאשר אחד. יש אחד, אבל יש גם יחיד. שהרי, אם ריבויים יש כאן, אין כאן יחידיות. יחידיות, פרטיקולריות בלעז. אבל באמת, אין בכוחותינו השכליים שום הכשר לצייר לנו יחידות אמיתית, שיתוף ויחס דימוי וערך יש לכל ציור ולכל תואר שאנחנו מסגלים אותו לנו בתור עניין ציורי. כלומר, גם הביטוי יחיד הוא לא מוצלח אצלנו. הוא כבר יותר קרוב לתפיסה, אבל עדיין אין זה מתאים ליחידיות האלוהית. כי אצלנו כל יחידיות איננה יחידיות מוחלטת, אלא יחידיות יחסית. ישים לב נא כבודו שפה המילה יחס, בפעם השנייה שהרב משתמש בה, כתובה בסמך. למה? כי הרב מדבר בלשון חז"ל, ובלשון חז"ל המילה יחס כתובה עם סמך. מכאן שלרב קוק לא אכפת איך יכתוב עם בסין ובסמך, ולכן זה אפילו בזבוז זמן לדבר על זה. הלאה. על כל פנים, התיאור של יחיד הוא יותר שולל בערכו את הריבוי מהתואר של אחד. ואם נאמר שמה שהוא מצויר לנו בתור אחד כלפי מעלה, הוא גם כן משולל מתוכן של ריבוי. כפי אותו הערך של מה שאנו חפצים בתואר של יחיד שאנו מבטאים. ואם אנו משלימים את אלה שתי הסגולות, שהן אמנם נראות כמו סותרות זו את זו, כדי לאחדן יחד ולהשלים על ידן את ציור האחדות היחידה כלפי מעלה, גם אז אין אנו מספיקים. כלומר, אולי תגיד שהמושג של אחד והמושג של יחיד צריך לעשות מהם סינתזה, ומתוך הסינתזה בין אחד ליחיד אנחנו נגיע למושג האמיתי של האלוהות. כן? הבנתם את ההצעה של הרב? כשהוא שולל. אני חוזר. בדיבור המתחיל על כל פנים, כן? זה שש שורות מלמטה. מצאת? עקפה. כוונה על כל פנים. זה ראשי תיבות. על כל פנים, התיאור של יחיד הוא יותר שולל בערכו את הריבוי מהתואר של אחד. זה בשפה העברית. יחיד זה כוונה תכונה מצמצמת, שוללת. רק הוא. הוא יחיד בדבר. כמו שאתה אומר, יחיד ורבים. כן? יחיד לעומת הרבים. כן? זה כמו שפעם מישהו אמר לרב צבי יהודה, שאומרים על הרב קוק שהוא דעת יחיד. על נעל זה הרב צבי יהודה, הוא יחיד. כלומר, יש צד של יחידיות שהוא מכריע את כולם. אז אמנם היחידיות שאנחנו מציירים לנו איננה מתאימה לקדוש ברוך הוא, כי כל יחידיות אצלנו נגועה בשיתוף, אבל בכל זאת זה יותר קרוב, לעומת המושג אחד שאצלנו מצטייר ככולל. ככולל חלקים. אז אומר הרב קוק, אולי מישהו יציע שמושג האחדות האלוהית הוא כמין סינתזה בין המושג של אחדות שכולל את הכל לבין יחידיות ששולל את הכל.
יש שאלה כזאת?
מה?
יש שאלה שמחליפה?
לא, אין לנו. אבל
היחידיות שוללת את הרבים, כאילו מעל הרבים?
נכון, היא נגד הרבים. כן, יחיד מול רבים. לעומת אחד שהוא מכליל. אז אומר הרב, על כל פנים התיאור של יחיד הוא יותר שולל בערכו את הריבוי מהתואר של אחד. ואם נאמר שמשהו מצויר לנו בתור אחד כלפי מעלה הוא כל כך משולל מתוכן של ריבוי כפי אותו הערך של מה שאנו חפצים בתואר של יחיד שאנו מבטאים, ואם אנו משלימים את אלה שתי הסגולות שהן אומנם נראות כמו סותרות זו את זו כדי לאחדן יחד ולהשלים על ידן את ציור האחדות היחידה כלפי מעלה, גם אז אין אנו מספיקים. כי כבוד אחדותו ויחידותו הוא למעלה מכל ערכים, גם אחרי כל מיני הצירופים המזכרים שאנו משלים לעשות להם אחד, ואין יחיד כייחודו. כלומר, גם המושגים אחד ויחיד אינם מספיקים כדי לבטא את האמת העליונה, כי האמת העליונה היא למעלה מן ההשגה האנושית. עד כאן ברור? יחיד זה בא לשלול את הריבוי. אחד זה בא להכליל את הכל.
זה ממש לא אחד של אמנם,
לא אחד שלנו. זה מה שהוא אומר.
אבל החלק הכי קטן שאדם מבקיע, בטבע, לכאורה אחד לא מורכב.
האם אנחנו יכולים לצייר לעצמנו אחד לא מורכב? למשל, חלקיק היסוד היותר קטן. לא, זה לא יעזור, כי גם חלקיק היסוד הלא מורכב הוא מרחבי. ובאופן תיאורטי במחשבה, אתה יכול לחלק את המרחב לשניים. עובדה שאתה נותן לו גודל. הדבר היחיד שאין לו גודל זה הנקודה. אבל נקודה אין לה קיום. אתה יכול, ראית פעם נקודה מימיך? אי אפשר לראות נקודה. זה פיקציה. נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אנחנו כבר בעמוד נון ב', לא שמנו לב, תוך כדי הדפדוף שעברנו לעמוד אחר. אנחנו ממשיכים ביגדל. אתה הייתי מאיר.
יכול להיות שהעתיד זה מתכנס יותר מעט, מי הוא חדות?
מה זה?
מי הוא חדות? אין יחיד כי יהיה אותו, זה לא שום, שמי הוא חדות.
נכון. ואין לנו תיאור בנפש של ייחודיות או מיוחדות, כמו שאתה אומר, שיכולה לטעום את האינסוף, השתבח שמו לאדמה, סלע. עד כאן ברור. אבל נמשיך. נעלם וגם אינסוף לאחדותו. מה פירוש הביטויים האלה? אין אומרים, אין ראשית. כן, זו שאלה שכבר שאלו המקובלים הקדמונים, אני חושב, אחד מהם רבי מנחם עזריה מפנו. למה המקובלים מכנים את הקדוש ברוך הוא בשם אינסוף, ולא קוראים לו בשם אין ראשית? קודם כל, אני בשאלה. נא לכבד את השאלה. כן? השאלה היא, מדוע לא לכנות את הקדוש ברוך הוא בשם אין ראשית? כי אם אתה אומר אין ראשית, משמע שיש לו סוף. מה? אין ראשית? משהו שיש לו אחרית.
אם אין ראשית, אז יש לו אחרית.
כלומר, אתה אומר, אין ראשית, סימן שיש אחרית.
לא, למה צריך
לשמי זה לזה? אם אתה אומר, הוא לא מרובה, סימן, יש סיכוי טוב שהוא עגול.
סיכוי טוב?
לא, זה יכול להשתמע, זה הכוון.
אז אתה אומר אין סוף, אז יכול להיות שיש ראשית?
לא. כי יש ראשית, בהכרה שלי. בקרה שלי יש ראשית. טוב, בואו נראה בפנים. אין אומרים אין ראשית בתור תואר קבוע כלפי מעלה, כדרך שאומרים אין סוף. כן? בדרך כלל, השפה שאנחנו מורגלים בה אומרת האין סוף ברוך הוא. לא אומרים האין ראשית ברוך הוא. אומר הרב, כי יש ראשית. זה הסבר מעניין. מפני שאין שום ידיעה חלה, אפילו בשלילה, מביאה לידי ידיעה חיובית כלפי עצם רוממות אל עליון, אשר לא דומיה כל שפה ולשון, כל הגה ושל מחשבה יותר אצילית ומופשטה. אך מצד הופעת המפעל, היצור והישות ההווייתית, איננו רואים עוצם של אינסוף, אשר ראשיתו נעלמה, ומתוך העלמה הזאת מופיע אחדות כוללת המאחדת בכוחה את כל מה שנראה נפרד, אף הפי שכל כך רחוק הוא היסוד הנעלם בחוויון עוזו, מה מתגלה בכל אורחות הגילוי בכל מיני התנוצצות של ההוויות, ובכל זאת רק מכוחה של התעלומה העליונה שהיא מקור כל האחדות, נמשכת היא הופעת האחדות על הכל עד אחרית כל לאין סוף ותכלית. וזאת היא הפליאה המדהימה. מעוצם הודה סגולת ההשוויה של כל ההפכים נעלם, וגם אין סוף לאחדותו. מה? לא מובן? אז בואו נקרא את זה עוד פעם. בסדר? אומר, אין אומרים אין ראשית בתור תואר קבוע כלפי מעלה, כדרך שאומרים אין סוף. מה רוצים להגיד בזה? המושג של אין סוף הוא מושג רחב, נכון? כלומר, אין ראשית, אני לא מתחיל בכלל. אין סוף, התחלתי, אבל זה מגיע ללא סוף. מובן המושג? למשל, אם אני אומר אין סוף למים האלה, אתה רואה את האוקיינוס. אין זה ביטוי כזה בגמרא במסכת יבמות. מים שאין להם סוף, הכוונה שלא רואים את החוף. כן, מים שאין להם סוף, הכוונה שלא רואים את החוף. אבל כדי להגיע למים האלה, הייתי צריך להתחיל ממשהו. הראיתי להם מה זה. טוב. אז אני חוזר פה. כשאני מדבר על מושג של אינסוף, נגיד הלכתי אל הים, אז התחלתי ממשהו, אבל אני רואה עכשיו אינסוף. אם אני אומר אין ראשית, משמע שאפילו לא הלכתי אל הים. אין ראשית, נשארתי בבית. ברור? אכן אומר לך הרב, אין אומרים אין ראשית בתור תואר קבוע כלפי מעלה כדרך שאומרים אין סוף, מפני שאין שום ידיעה חלה, אפילו בשלילה המביאה לידי ידיעה חיובית, כלפי עצם רוממות אל עליון. כן, היה אפשר להגיד, אחרי השלילה אתה מגיע לחיוב. אומר גם זה לא. אשר לא דומיה, כל שפה ולשון, אי אפשר לדבר, כל הגה של מחשבה יותר אצילית ומופשטה. אך, מצד הופעת המפעל, היצור והישות ההווייתית, כלומר, מצד העצם העליון, אתה לא יכול לדבר בכלל, אבל מצד הופעת המפעל, היצור והישות ההווייתית, איננו רואים עוצם של אינסוף. הבנת, מאיר? במציאות אנחנו רואים. אשר ראשיתו נעלמה, ומתוך העלמה הזאת מופיעה אחדות כוללת, המאחדת בכוחה את כל מה שנראה נפרד. אף על פי שכל כך רחוק הוא היסוד הנעלם בחוויון הוא זו, מה מתגלה בכל אורחות הגילוי, בכל מיני התנצצות של ההוויות, ובכל זאת, רק מכוחה של התעלומה העליונה, שהיא מקור כל האחדות, נמשכת היא הופעת האחדות על הכל, עד אחרית כל לאינסוף ותכלית. כלומר, נעלם וגם אינסוף לאחדותו. הביטוי אינסוף, לפי הבנה של הרב, זה הכוונה התפשטות. התפשטות אינסופית, מאחדת. אבל זה מתחיל מהנעלם ומתגלה בתור אינסוף. יוצא לפי זה שיש לנו פה שלושה אופני התבוננות, אם אפשר לומר כך. האחד, לגמרי למעלה מכל השגה. אחד ואין יחיד כייחודו. אבל מהראשית הנעלמת, שזה המושג השני, מגיע אינסוף אלינו, והאינסופיות הזאת מאחדת לאחדותו. הבנתם? זה מה ש... וזאת היא הפליאה המדהימה מאוד... וזאת היא הפליאה המדהימה מעוצם הודה, סגולת ההשוויה של כל ההפכים, כלומר האחדות. נעלם, זה האחד, זה בעצם השני. וגם אינסוף, התפיסה השלישית. לאחדותו שמאחד את כל ההפכים. אבל יש לך שאלה? אה, בסדר. כן. בא לשלול, כן. למה הכוזרי לא משתמש? המושגים של ראשית ואין סוף לא מוכרים בלכוזרי. לא משתמש בהם. לא. גם אצל הרמב״ם לא. בקבלה כן, אבל הרמב״ם לא הושפע מהקבלה בכלל. הרמב״ם מתנגד לקבלה. רבי יהודה הלוי הושפע מהקבלה. ואף על פי כן, את המושג אין סוף הוא לא הכיר. מה אני יכול לעשות? דבר מעניין, לא? יש הרבה מושגים שאנחנו חושבים שהם מובנים מאליהם, והם לא מובנים מאליהם. זה מה שאני אמרתי. אני לא מבין. אני אמרתי שזה מה שאני אמרתי, ואתה חוזר ושואל כאילו, האם זה מה שאני אמרתי. אז כמה פעמים אני אגיד לך שזה מה שאני אמרתי? אין סוף פעם?
לא, אני רוצה להבין שאין סוף, יש אין סוף אחד שהוא כאילו דמוי אין סוף, שהוא בעצם אופן, ויש אין סוף שהוא ממש אין סוף, נכון?
אבל זה מה שאמרנו, למה אני צריך לחזור על זה עוד פעם? למה זה יהיה בטוח יותר אם אני אחזור על זה? זה, וגם פעם הראשונה זה בטוח, זה מה שאני אמרתי. כן. כנראה, לא רק שהוא לא הופיע באותה תקופה, הוא גם לא היה, לא פרץ את התודעה. לא. באמונות ודעות, המושג אין סוף. אשמח לראות. נכון? זה דברים מעניינים, אבל זה לא כתוב. בספר הבהיר יש מקום אחד שאפשר להבין שזה אין סוף. אולי. טוב. אין לו דמות הגוף ואינו גוף. לא נערוך אליו קדושתו. הדמות הוא תוכן מציין בצורה מיוחדת וידועה איזה תואר מוגבל. כן, בצלם דמות תבניתו. דמות זה מקביל. נכון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו זה בשבע ברכות בדמותו כצלמו נעשה האדם בצלמנו כדמותנו אז יש בדמותו כן, אז הדמות הוא תוכן מציין בצורה מיוחדת וידועה איזה תואר מוגבל. שהקדושה האלוהית מתעלה מכל זה אילו אין סוף. כלומר, ודאי שאצל ריבונו של עולם אין גבולות. והגוף עצמו, העומד למעלה מכל תואר, איננו יכול בצורתו היותר כוללת להיות מתייחס לאדון כל אלוהים חי. מדוע? כי גם אם תגיד גוף, למעלה מכל תואר, המושג גוף הוא מציין תכונה של קבלה. כי התוכן של הגוף הוא ערך של קבלת חיים מאיזה רוחניות מציאותית. ואם היינו אומרים למשל שמידת הקדושה העליונה יש לה ערך עם עצמות האלוהות, אז הייתה הקדושה בדמות של גוף. שעצמות האלוהית היא נשמתה. כן, אפשר להגיד שיש עצמות אלוהית ויש מידת קדושה. ושהקדושה היא כמין נרתיק, כמין גוף לנשמה האלוהית. ואז היינו מדברים על האלוהים כמורכב חלילה משני גורמים, עצמותו והתפשטותו, משהו כזה. אבל כאשר גם קדושתו לא נוכל לערוך אליו, ואין שום מידה העליונה שבעליונות ראויה להיות מתייחסת לו מצד עצמו, כי אם מצד היחס של הברואים ליוצרם, על כן לא יש שום יחס של דמות הגוף ושום מציאות של איזה עניין שאפשר לאמר עליו עניין של גוף, בצורה יותר מרוחבת אל המיטת מציאותו העליונה. הבנתם מה הרב פה בא לשלול כשאומר אין לו גוף? הוא לא בא לשלול את זה שאלוהים הוא לא חומרי. כי זה קטן עלינו, אלוהים לא חומרי, מי לא יודע את זה. אבל היה אפשר לחשוב שיש בה רוחניות דואליות בין העצמות האלוהית, שהיא אינסופית, לבין הקדושה הגלויה שהיא מוגבלת. אם זה היה כך, אז היינו אומרים שהאלוהות הוא נשמת הגוף האלוהי. אבל מאחר וגם הקדושה שלו היא למעלה מכל גבול. ממילא אתה כבר לא יכול לדבר על יחס של נשמה וגוף בין העצמות האלוהית לקדושה המתפשטת ממנו. זה מה שהוא אומר. כי לא נערוך אליו שום דבר ושום עניין, אפילו העליון שבעליונים והמופשט שבמופשטים, הטהור שבטהורים והקדוש שבקדושים, לא נערוך אליו קדושתו. כן. דמות הגוף, הכוונה הגבלה. ואז, אם יש דמות הגוף, אז יש מקום לומר שהרוחניות היא גוף. כוונה מקבל. בסדר? זה משהו.
למה הקדושה מוגבלת?
מה?
ולמה הקדושה מוגבלת?
הקדושה היא לא מוגבלת. כי לא נערוך אליו קדושתו. ולכן...
אילו הייתה מוגבלת.
כן, אז היינו אומרים שהעצמות האלוהית היא כנשמה לגוף של הקדושה האלוהית. אבל לא נערוך אליו קדושתו, ולכן אין לנו אפשרות לייחס את הקדושה המתפשטת ממנו אליו כאל גוף או דמות הגוף. קדמון לכל דבר, הנה אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק. מדהים. אתם רואים שהרב עושה כאן בסתרי תורה נעלמים מאוד. ואנחנו רצים בזה כמו רכבת דוהרת. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית וראשיתו. אז מה זה הדברים האלה? מפני מציאותו הקדומה בהחלט. מה זה קדומה בהחלט? יש קדום בזמן ויש קדום בהחלט. קדום בזמן, הכוונה שדבר בא לפני דבר אחר בזמן. אז כאילו הזמן זו הקטגוריה הכוללת של הקיום, ואז יש משהו שקדם, משהו שבא אחר כך. אבל הקדמוניות האלוהית איננה קדמוניות שבזמן, שהרי הוא למעלה מן הזמן. אז הקדמוניות שלו היא קדמוניות מוחלטת, מה שנקרא קדמון בהחלט. מובן? זו שאלה יפה מאוד. כשזה יהיה הנושא, אנחנו נעסוק בזה.
זה לא בזמן, זה דוגמה.
זה יפה מאוד, זו שאלה על התשובה, איך התשובה קדמה לעולם.
טוב, אז בואו, אז לא נגיד.
אבל, מה?
אוקיי, נגיד, נשאל שאלה שקשורה לנושא. הקדוש ברוך הוא לעולם, מי קדם לעולם?
הקדוש ברוך הוא קודם לעולם, אבל קודם בהחלט, ולא בזמן. כי העולם הוא הזמן. הבנת? מה? נכון, אז העולם הוא הזמן. בכלל, אצל המשוררים בימי הביניים, כשהיו אומרים הזמן, היו מתכוונים להעולם. למשל, כשרב יהודה הלוי אומר, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. מתכוונים עבדי העולם. בסדר? טוב. כי העולם הוא זמן. הוא גם זמני. מובן? טוב. עכשיו לגבי תשובה קדמה לעולם, יש על זה הרבה באורות התשובה, עיין שם, כשיהיה לך זמן פנוי. כשיהיה לך זמן פנוי, עיין באורות התשובה, כלומר מה זה הזמן הפנוי? מחוץ לשיעור. כי בשיעור אנחנו לא עסוקים עכשיו בתשובה. אלא אם כן, יש שיעור על אורות התשובה, אבל זה לא עכשיו. כן.
קדמון זה רק הזמן?
לא, זה מה שהוא אומר לך, שיש קדמון בהחלט. הנה, אני קורא כאן, מפני מציאותו הקדומה בהחלט. אם כן, הוא מתכוון שיש קדימות, לא בזמן. קדימות במעלה. קדימות מוחלטת. מובן? זה לכאורה מה שאמרנו. לכן, אני לא מצליח להבין את השאלה. זה כן בזמן. טוב, מפני מציאותו, זה יכול לסותר את התשובה הקודמת, אבל יש סיבה לזה. כן, טוב. מפני מציאותו הקדומה בהחלט, דווקא מכוחה וסיבתה יש מציאות לכל נברא ולכל מחודש. כלומר, הוא מקור כל מציאות, הוא למעלה מכל מציאות, ולכן הוא גם מקור כל מציאות. וסיבתו הקדומה היא לבדו הסיבה המספיקה באמת לכל דבר אשר נברא שיברא ויחודש. לכן הביטוי קדמון לכל דבר אשר נברא, איך הרב קוק הבין את המשפט הזה? הוא קדמון לכל דבר ולכן הכל נברא. אם הוא לא היה קדמון, אי אפשר היה שיברא דבר. אבל מכיוון שהוא קדמון, אפשר שיברא כל דבר. הלאה. מה? לא, זה שהוא מסבב דברים. הוא סיבה לדברים. הוא הגורם. והקוז. כן. ויש בזה, אם כן, איזה צד שנדמה לנו כמו יחס וצירוף של הבורא הקדמון, נצח, אל העולם הנברא. אז היה אפשר לחשוב שמכיוון שהוא בורא, אז יש לו יחס אל הנברא. כמו שלמשל, אם אדם, אני יודע, דורך על הארץ, אז יש יחס בינו לבין הארץ, עובדה שהוא דורך עליה. אז אפשר היה לומר שאם הקדוש ברוך הוא גם הבורא, יש יחס בין היותו סיבת המציאות למציאות. נכון? הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ראשון, פרק נ"ב נדמה לי, לא בטוח, אומר שיש חמישה סוגי תארים כלפי האלוהות. הוא אומר ארבעה לא נכונים, רק החמישי נכון. מה זה החמישי? לתאר את הקדוש ברוך הוא בתור מקור הפעולות. למשל, מה זה הקדוש ברוך הוא מוריד הגשם? שיש גשם שיורד. למה? למה יש גשם? כי יש הקדוש ברוך הוא. אבל התואר הראשון, השני, השלישי והרביעי, את זה אי אפשר לומר כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה הרביעי? תארי היחס. אומר הרמב״ם, תארי היחס, היה אפשר לחשוב שהם יהיו מותרים ביחס לבורא, כי לכאורה אינם מחייבים שינוי בסיבה, רק במסובב. אומר הרמב״ם, אבל גם זה לא נכון. גם הרב קוק אומר, זה לא נכון. כן, אני שוב חוזר לדברים. ויש בזה, אם כן, איזה צד שנדמה לנו כמו יחס וצירוף של הבורא הקדמון נצח אל העולם הנברא. אבל היחס הזה לא יביא לעולם שנדמה, כי יש באמת יחסיות ערכית לראשית קדמותו המוחלטה, אל איזה קדמות והתחלה של כל נברא שיש לה איזה ראשית ערכית, שאיזה צד זמניות בשום צורה ועניין מתייחס לה. כלומר, אתה לא יכול לדמות את הראשיתיות שלו לכל ראשיתיות אחרת. כי אם כל מה שהוא קדמון לכל דבר אשר נברא, מצד עצמות מציאותם ואופן הווייתם וחידושם, שאין שום דבר וערך נמצא מבלעדי שפעו והופעת רצונו המוחלט ברוך הוא, ומצד האמת ראשון בראשוניות כזאת, שאין שום ערך של ראשוניות מתייחס אליו. ראשון, ואין ראשית לראשיתו. כלומר, אין ראשית בעולם שדומה לאופן הראשוניות או הראשיתיות שלו. כן. הוא אומר שלא אומרים בתור תואר קבוע. תסתכל בעמוד נ"ב, בשורה השלישית, אין אומרים אין ראשית בתור תואר קבוע. כלפי מעלה, כדרך שאומרים אין סוף. לא, תואר לא קבוע אפשר.
מה זה התארים היחסים?
התארים מה? תארים יחסיים. למשל, אב כלפי בן. אב זה תואר, שמניח שיש בן. אז יכול להיות, אומר, ברגע שאמרת שפלוני הוא אב, זה עוד לא, זה, ברגע שאמרת שמישהו הוא בן, זה לא משנה שום דבר באב. במבט ראשון. אבל אומר הרמב״ם, מצד האמת, אם תתבונן, בין אב לבן יש יחס. כי מה שעושה את האב לאב זה הבן, בלי בן אין אב. אז גם זה אי אפשר לומר, תארי יחס. בסדר? זה במורה דיווחים שם, פרק ארוך, נ"ב נדמה לי, לא בטוח, בחלק א'. הביטוי יחס אצל רבי יהודה הלוי זה משמעות אחרת. סכנה הערצה. איך שאתה מתייחס. ויש ממפרשי רבי יהודה הלוי המודרניים שלא שמו לב להבדל וחשבו שיש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. ולא היא. בסדר? טוב, הינו אדון עולם. לכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו. אם כל מה שידענו את עוצם ההפלגה והשלט כל יחס שבין השם יתברך ובין כל מה שחוץ למציאותו, מצד ההבדל האינסופי שבין רוממות מעלת עליון ובין היעדר השלמות של כל מה שאיננו אינסוף, בכל זה, היחס של ההשגחה ושל ההודעה המורה על הגודל העליון שמצד גודלו אין שום ערך של הבדל בין נמצא רם מעלה וערך לנמצא שפל וירוד, ובכל ההשוויה הגדולה הזאת ישנה עם זה המידה המלכותית המדוקדקת, שמצידה יש דווקא הבדל עצום בין כל מידה ובין כל מדרגה, ובין וגם בין צדיק לרשע, ובין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כלומר, יש פעמיים במשפט הארוך שקראתי את הביטוי עם כל זה. שמתם לב? עם כל זה. בכל זאת יש הבדל. מה זה עם כל זה יש הבדל? אומר הרב, כן, שאף על פי שמצד המציאות של האלוהות אין יחס בין הנמצא אנחנו לבין המציאות הוא, אבל בכל זאת מצד ההשגחה וההודעה יש מלכותיות מדוקדקת שנותנת חילוקי מדרגות בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו, בין טוב לרע, בין גדול וקטן וכו'. מובן? מה לא מובן? יש הבדל בין מציאות לבין השגחה. מציאות השם איננה נערכת כלל ביחס למציאות של כל דבר אחר. זה אינסופי. ולכן מבחינת לנסות אפילו לא שייך לדבר על הדרגות של קרבה אל המציאות האלוהית. עד כאן מובן? אבל ההשגחה העליונה מודיעה שיש לקדוש ברוך הוא מלכותיות מדוקדקת. כלומר, תביעה כלפי המציאות, okay, של עמידה בנורמות, של טוב ורע, למשל.
זה רק בשבילנו.
נכון, זה מה שאומר. אם כל מה שידענו את עוצם ההפלגה והשללת כל יחס שבין השם יתברך ובין כל מה שחוץ למציאותו מצד ההבדל האינסופי שבין רוממות מעלת עליון ובין היעדר השלמות של כל מה שאיננו אינסוף, בכל זה, כלומר, למרות הכל, היחס של ההשגחה ושל ההודעה המורה על הגודל העליון שמצד גודלו אין שום ערך של הבדל בנמצא רם מעלה וערך לנמצא שפל וירוד, ובכל ההשוויה הגדולה הזאת ישנה עם זה המידה המלכותית המדוקדקת שמצידה יש דווקא הבדל עצום בין כל מידה ובין כל מדרגה, וגם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מובן? כן, בסדר. והנה, והינו אדון לעולמו, המתקשר בהשגחתו המדויקת והמעלה את הכל לרום הגודל והאושר, ולכל נוצר, באין הבדל מידה ושיעור, ערך ומצב, יורה גדולתו, שהוא סוד חיי כל המציאות ועצמות הווייתם, ומלכותו מצד כיוון ערכיהם השונים במהותם, בתעודת מציאותם ובערכיהם המוסריים, בקשר כל הפרטיות עם האוצר הכללי ומקורו העליון. כלומר, אינו אדון עולם באופן כזה שלכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו. בסדר? שפע נבואתו. עכשיו שימו לב, האמת היא שהפסקה הזאת שקראנו עכשיו היא רומזת לסוד הנקודה האמצעית בקבלה. כן, שהאינסוף, נגיד, פינה מקום שווה בהשוויה אחת, אבל יש נקודה אמצעית שהיא המלכות, שמכוחה הוא מורה לכל את גדולתו.
שהוא פה,
אנחנו
פה,
שהוא נכון, בדיוק.
זה
מחדש סטטי? לא יודע, כן.
אין שום תארי יחס
כלפי הרבה? נכון. נכון. זה מצד הפעולה. יש פעולה של מלכות. נכון. נכון. זה מצד, הוא פעל יחס. לא שיש לו יחס במהות, אלא שהוא פעל פעולה של יחס. כמו שהרמב"ם אומר, שהתואר החמישי, תואר הפעולות, כן אפשר לייחס לו. ואז יש לך שאלה, איך להסביר מה זה תואר פעולה? שזה הרמב״ם משאיר בלי להסביר. טוב, שפע נבואתו. נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. זה כבר הרבה יותר קרוב אלינו, הנבואה. מתוך הידיעה שכל ההוויה מראש ועד סוף, מאוחדת היא בכוח האחדות האלוהית העליונה, ומפני ההוראה של הגודל והמלכות שהיא באמת גנוזה בכל נוצר, מוכרח הדבר לבוא שאנשי הסגולה העליונה, אשר חיסוף כבוד אל ביצוריו, ועל ידם הוא חמדת חייהם, ראויים הם לקבל את המתנה העליונה של שפע הנבואה, המגלה להם את תעלומות היצור וסדרי מעשיהם, המונהגים בתכונה האחדותית של תוכן כל העלילות, החקוק בעצמות כל המעשה אשר עשה אלוהים, מראש ועד סוף. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מודיע את גדולתו, חייב להיות שיהיו אנשי סגולה שיוכלו לקלוט את זה. לכן, שפע נבואתו, כתולדה מזה, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. הכרח. כלומר, אם יש ריבונו של עולם, אז ודאי שהוא חייב להתעניין בעולם. כמו שהמהר"ל אומר, שתורה מן השמיים זה דבר שהשכל מחייבו. שלא ייתכן שברא ולא ידריך, לא יתעניין במה שקורה, במה שברא. אלוה מתגלה, אם אתה נותן הגבלות, גבולות למושג האלוהי. אבל אם אתה מבין את המושג האלוהי כאינסוף, אז אין שום הגבלה. כמו שכותב רבי מאיר בן גבאי, שהבלתי מוגבל מעניינו לכלול בקרבו גם את המוגבל. בסדר? ואם לא היה מתגלה במוגבל, היה זה חיסרון בעל גבוליותו. בסדר? כדי איתה בספרו הקדוש, עבודת הקודש. לרבי מאיר, בן גבאי. לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו. כאן אנחנו נכנסים כבר להגדרה של התורה, של משה וכדומה. ומאחר, ויש לי אירוע שאני צריך להשתתף בו, אז נצטרך גם, כדי לא להרחיב יותר מדי, וגם כדי לאפשר לי להגיע לאירוע, לעצור כאן, באופן חריג. שלום.